שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה כהרגלנו הטוב, אני אנסח זאת כך, מילים וניגונים, אנחנו נבהיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-18, יום חי של חודש אוקטובר לשנת 2021, אמנם זה הלז, אבל נשלב בו עברית, אנחנו גם כך בתוך שילובים, והיום העברי החולף, יום י"ב של חודש חשוון, שאנחנו בינו לבין יום י"ג כבר, אנחנו הרי תמיד נפגשים פה עם רדת החשיכה, מתוך היום החולף נצא למסענו, אתמול דיברנו על פול סיימון שהיה יהודי, אבל כל כולו היה שקוע בהוויה הניו יורקית, עכשיו אנחנו נלך למי שגם היה, לא בארץ ישראל, אלא בגולה, אבל הווייתו הייתה לחלוטין יהודית, ואנחנו ניסע למעשה אל הירה מרוחקת עם שמש השע שעולה פה פעמים רבות בתוכניתנו, וזוהי הירה מז'יבוז' שנמצאת באוקראינה של ימינו. אנחנו נוסעים למה שאני מכנה הרבה פעמים ערבות פודוליה, אל אוקראינה, שהיא לא איזושהי פסגה ידועה של אירופה, אלא דווקא מקום שבמובנים מסוימים גם היום וגם אז בתקופות שעליהן אנחנו נדבר, והתקופות שעליהן אנחנו נדבר זו למעשה המאה ה-18, המאה שבה מתפתחת תנועת החסידות, גם אז אוקראינה לא הייתה הלב האירופי, ממש רחוק מזה, אבל דווקא שם מתפתחת תנועה רוחנית שהאדווה שלה, אנחנו רואים אותה בחיינו עד היום, בכל מיני ענפים של החיים האנושיים, כלומר, גם בפוליטיקה, גם בחברה, אבל זה עבורנו ממש אינו העיקר היום. אנחנו רוצים לדבר על משהו מעבר לחברה ולפוליטיקה, ואלו הם רעיונות עקרוניים באשר לחיי אנוש, ליחסים האנושיים בין בני אדם, ליכולת של בן אדם לקבל תורה מסוימת מאדם אחר. היום אנחנו נציין בתוכניתנו את לכתו מן העולם, את יום פטירתו, בשפה החסידית בוודאי השתמשו ביידיש של הביטוי יורצייט, את יום השנה ללכתו לפני 233 שנים של האדם ששמו רבי זאב וולף קיציס. רבי זאב וולף קיציס, וקיציס זה שם משפחה מאוד מוכר, ויש אומרים שבאמת יש לו הרבה צאצאים שבסופו של דבר עדיין ישנם עמנו, אפילו כאן בתאגיד השידור הציבורי עובדים מי שנושאים את שם המשפחה קיציס, והולכים אחורה בזמן, הם למעשה צאצאים של אותה דמות שעליה נדבר היום, והדמות הזו, דמותו של רבי זאב וולף קיציס, ונקרא לו פשוט רבי זאב קיציס בשיחתנו, היא דמות של אחד מבחירי התלמידים של הבעל שם טוב, ומראשוני התלמידים של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הוא מייסד התנועה החסידית, זאב קיציס היה תלמידו. והוא היה תלמידו שעל פי חלק מהעדויות ההיסטוריות, אפילו התגורר יחד עם עוד תקופה, הוא היה תלמיד קרוב מאוד, הוא ממש היה מלווה אותו, הוא היה איזשהו ידיד קבוע לדרך של הבעל שם טוב, ולכן הוא גם מופיע בהרבה מאוד סיפורים שקשורים בבעל שם טוב, ואפשר דרך דמותו להבין את הבעל שם טוב, ובכלל להבין מה הייתה המהפכה החסידית, אבל אני חושב שזה גדול יותר מהסיפור החסידי. מי שמאזין לאש זרה יודע שאני, גם בשל שורשיי, כלומר, היניקה מן העבר, אבל גם בשל החלומות והרעיונות והחזיונות האישיים שלי, יש לי חיבור לתנועת החסידות, אבל אני חושב שבשעה הקרובה נוכל לערוך מסע שנוגע לשאלת היות תלמיד. הרי כולנו במהלך חיינו נוגעים במושג הזה של היות תלמיד, בין אם מקור החיותנו תלמידים במערכת החינוך, ובין אם בכלל, כי האדם הוא יצור לומד, והוא צריך לדעת להפוך את האחר למלמדו. אנחנו יודעים שזה כלל במקורות היהודיים, ללמוד, להשכיל ממלמדיך. ורבי זאב קיציס היה תלמיד, תלמידו של הבעל שם טוב, והוא היה תלמיד נאמן, אף על פי שהוא עבר כל מיני, הייתי אומר, שגיונות מסוימים שהוא היה צריך להתגבר עליהם, במסגרת הזאת של העובדה שהוא תלמיד. כלומר, המורה שלו לא היה מורה שגרתי ולא היה מורה קונבנציונלי. ואגב, אם אנחנו ביום הזה בחברה הישראלית מציינים את יום הרצחו של ראש הממשלה יצחק רבין, אז במובן מסוים יש כאן מי שהופך להיות תלמיד של זה שבתחילה הוא הסתכל עליו בעין מזלזלת וראה אותו כמייצג משהו לא מתקבל על הדעת, ובסופו של דבר הופך להיות תלמידו. דהיינו, אפשר לנהל שיחה, אפשר לראות מעבר לכל מיני תיוגים, שאני חושב שהיום הזה מזכיר לחברה הישראלית כל מיני כיתובים שקיימים בתוכה, שהם לאו דווקא, חלקם עקרוניים, אבל הרבה מהם הם לאו דווקא עקרוניים, אלא הם תוצאה של עיוות השיחה, אני אקרא לזה כך, אבל אנחנו רוצים להתמקד בהיסטוריה, לחזור אחורה בזמן. 233 שנים בעצם עזיבתו את העולם של רבי זאב קיציס, והוא חי בעולם הזה מעל 90 שנים, אז אם אנחנו רוצים לחזור לראשיתו, אנחנו הולכים מעל 300 שנים אחורה בזמן, והוא היה רב ומלומד, כך הוא היה חשוב, הוא היה רב קהילה, או לפני שהוא הגיע למז'יבוז', שמז'יבוז' תהפוך למקום שבו מתגדלת החבורה שסביב הבעל שם טוב. והוא היה חסיד לפני הבעל שם טוב, שזה דבר מה מעניין. הרי בדרך כלל מקובל, וגם אני משתמש בזה, לומר שהבעל שם טוב הוא מייסד תנועת החסידות. אבל כל מי שחוקר את תולדות היהדות, ובקי בהיסטוריה היהודית, יודע שהמושג חסידים, ככינוי לא רק למי שהם אנשי חסד, אלא ככינוי לאיזושהי תנועה רוחנית, הוא מושג שקיים ביהדות אירופה, ביהדות אשכנז, כבר מן המאה ה-12, עם דמויות כמו רבי יהודה החסיד. ואם לומר בקיצור נמרץ, מה הייתה המשמעות של להיות חסיד? שזו מילה יפהפייה בפני עצמה, עם מימד פואטי בפני עצמה, אז המשמעות הייתה להיות מי שמקיים אורח חיים, שבמובן מסוים הוא נבדל מאורח החיים ההמוני, כי הם גזרו על עצמם איזשהו קיום, שהוא לא קיום לרבים, הוא קיום ליחידים, הוא קיום שבו האדם מאוד מחמיר עם עצמו, זה היה קיום סגפני של מי שרוצים להקדיש את חייהם לחיי רוח, מי שכונו חסידים היו מי שגם הסתגפו, גם החמירו על עצמם מאוד עם ההלכה, וגם ניסו להגיע מתוך הסיגופים שלהם והחמרות שלהם, להתעלות רוחנית, לעיסוק בתורת הסוד, תורת הקבלה שהלכה וקנתה לה בתקופות האין שם. כלומר, זו איזושהי חבורה שרצתה לצאת מן החברה כדי להגיע לאיזושהי התעלות רוחנית. אפשר לומר שהחסידות של הבעל שם טוב גם נגעה בסנטימנט הזה, הרצון של האדם לעזוב את חיי השעה ואת יום הקטנות ולנסות להקדיש את חייו באופן מוחלט לאיזשהו אימוץ רוחני ולהכניע את החומר, שזה בכלל באירופה, לא רק ביהדות, אפילו גם בנצרות. זו הייתה תמה מובילה מאוד של תנועות רוחניות. אז אפשר להבין את הסנטימנט הזה, וגם החסידות של הבעל שם טוב נגעה בו, אבל מן הצד השני, היא גם ביקשה שהסנטימנט הזה יוחזר לתוך החברה, ולא יהיה סנטימנט שבהכרח מחרים את העולם, והעולם זה לא רק הטבע והגוף, זה גם האנשים שבתוך העולם, אז זה שינוי מסוים שעשה הבעל שם טוב. ורבי זאב קיציס היה חלק מחבורה שניסתה בהשראת אותה תנועה חסידית שהחלה במאה ה-12 באמת לקיים חיי אמת כאלה, חיי אינדיבידואליות רוחנית בעיירה מז'יבוז', כשהבעל שם טוב בא לשם. בעבר דיברנו רבות על הבעל שם טוב, איך קורות החיים שלו לא הצביעו על כך שהוא יהפוך להיות מנהיג רוחני גדול, הוא לא היה נחשב גדול המלומדים, והמקצועות שהוא עסק בהם לא היו מקצועות מכובדים, אלא כפריים, לבושו היה לבוש כפרי, ולכן הוא בעצם קורא תיגר על המקובלויות החברתיות, והוא הופך אותן, הנה פתאום יש דמות שלא נראית כפי שהיא אמורה להיראות, ובסופו של דבר אתה מגלה את חוכמתה ויופייה, וזה שובר לך את כל הקטגוריות המאוד ברורות ובלתי משתנות שיצרת לעצמך בתודעתך, אז וזה לא רק הופך אותך לתלמיד של הבעל שם טוב, אלא זה באופן כללי משחרר את תודעתך. אז אחת מן הדמויות שחוו את השינוי הזה, שחוו את ההפיכה הזאת אל מול הבעל שם טוב, זה רבי זאב קיציס. ובספר המפורסם ביותר, אחד מספרי היסוד של הספרות החסידית, אחד מספרי היסוד של סיפורי החסידים, ומכיוון שהוא אחד מספרי היסוד של סיפורי החסידים, יכול לבוא אדם ולטעון, באופן שאולי בעיני אנשים מסוימים יהיה מרחיק לכת, שזה גם ספר יסוד בכלל של ספרות עברית. בספר שבחי הבש, שבחי הבעל שם טוב, יש תיאור מסוים של המפגש הזה בין רבי זאב קיציס, שאנחנו הופכים אותו לגיבור תוכניתנו, לבין המורה הגדול שלו על בעל שם טוב. מעשה כשבא בעל שם טוב לקהילת מז'יבוז' לא היה חשוב בעיני החסידים. היינו רבי זאב קיציס, ויש גם נוספים. למה הוא לא היה חשוב בעיניהם? מחמת השם שקראו אותו בעל שם טוב, כי שם זה אינו נאה לצדיק. והם גם אומרים שהיה תלמיד הגון של החבורה הזאת שחלה, והוא רצה שיקראו לבעל שם טוב, והם אמרו, לא, אנחנו לא קוראים לאנשים כמותו. צריך לבאר קצת את הסיפור הזה. בעל שם, זה מי שהיה מרפא בשמות. זה קיים עד היום בעולם הקבלי. כלומר, אתה חולה, מוסיפים לך שם. זה במשמעות הפחותה של הדבר הזה, אני אומר, כי דווקא הבעל שם טוב, עיקרי תורתו לא נגעו בכלל בעולם הזה של ריפוי בשמות, במובן הפשוט, שיש בו כמעט איזושהי טכניקה של עשייה דתית, אבל כך לפחות הוא קונה, כך תפסו אותו, ואולי זה השם הראשון שבו הוא הופיע בעולם, ולא לשווא, הסיפורים עליו, מראים כיצד בכוונה מסוימת הוא הקטין את עצמו. ככלי חינוכי, בהתחלה הוא היה מקטין את עצמו, ואחר כך הוא היה חושף את עצמו כמורה גדול. אז רבי זאב קיציס יודע שיש איזה מבעל שם, איזה מקובל, עוסק בסגולות, הוא לא מעריך את החיים הללו, הוא מעריך חיי אמת, הסתגפות, לימוד, שהם משמעותיים, ולא, אני אקרא לזה, דת כזאת, שאפשר לדחן אותה דת אינסטנט, מלאכותית. ולכן אפילו שהיה לו תלמיד שחלה, וחשב אולי הבעל שם הזה, אולי המקובל הזה יוכל לרפא אותי, הוא לא רצה שהבעל שם טוב יבוא. המעשייה ממשיכה, בכך שאותו התלמיד, זו מעשייה ארוכה שאני לא אספר אותה, מקיים דין ודברים עם הבעל שם טוב, ובסופו של דבר נעשה שם איזשהו מעשה, יותר נכון התרחשות שמימית, חלומות מופלאים שמגלים לחבורה הזאת בראשות רבי זאב קיציס, שאכן הבעל שם טוב ראוי לכבוד שהם לא העניקו לו. שוב, המורה הנסתר שמתגלה כדמות שלא חלמת עליה. מהסיפור הזה אפשר ללמוד משהו על מהו תלמיד אמיתי. ורבי זאב קיציס, כמו שאמרנו, הופך להיות התלמיד הקרוב ביותר של הבעל שם טוב. מהו תלמיד אמיתי? תלמיד אמיתי, או הדרגה העליונה ביותר של הפיכה לתלמיד, זו לא הדרגה שכולנו מורגלים בה, שהיא ההגדרה של מערכת יחסים בין מורה לתלמיד, מכוח ההגדרה של מערכת יחסים בין מורה לתלמיד. כלומר, אני באה לבית הספר, או לאוניברסיטה, לכל מוסד שהוא, ומיד אני הופך להיות תלמידו של מורה מסוים, מכורח ומכוח סמכותו, והבדלי המעמד והתפקיד בינינו, שזה בהחלט בריא ונכון. כלומר, הוא בעל הסמכה של מורה, ואני הופך להיות תלמידו. מעצם זה שאני חסר ההסמכה הזאת. וכך, האדם בדרך כלל, מי שהוא מכנה מורים, הם הופכים להיות מוריו, בין אם אלה מורים במוסדות, עם הסמכות, בין אם אלה מורים בחיים עצמם, מכורח איזושהי אוטוריטה שהיא מובנת מאליה. כלומר, ההורה מלמד את בנותיו או בניו. מפני שהוא ההורה והם הילדים. המורה מלמד את התלמיד הרך בשנים או את הסטודנט שרק הגיע. הכל מכורח איזו סמכות שאתה לא יכול להכריש אותה. במקרה של רבי זאב קיציס, לבעל שם טוב לא הייתה את התלמוד הזאת, את הסמכות הזאת. לכאורה על פניו, רבי זאב קיציס כבר היה רב קהילה, הוא היה תלמיד חכם, לא היה צריך לקבל את הבעל שם טוב עליו. אפילו מבחינת הגיל, מפני שאנחנו לא יודעים במדויק מתי נולד הבעל שם טוב, ייתכן שרבי זאב קיציס היה מבוגר בשנים מבין השניים. והוא לא רצה לכבד את הבעל שם טוב, לא מכוח הסמכות ההשכלתית שלו, לא בגלל גיל, גם לא מצד איך שהוא נראה ואיך שהוא נשמע. בתחילה הוא אמר, אני לא מוכן לקבל את האדם הזה עליי, למורה או אפילו להתייחס אליו, מי למורה, להתייחס אליו כבעל משקל. אבל בסופו של דבר, כשהוא מגלה את חוכמתו של הבעל שם טוב, שעוד נדבר על איזה מילים הוא אמר עליה, אין לו אלא להפוך לתלמיד. כלומר, האדם שהופך לתלמידו של האחר, כי הוא מגלה שתורתו וחוכמתו הם הכוח, וזו לא חוכמה שאיזה גורם חיצוני יכריז עליה, אלא פתאום אתה למשל נעמד מול שיר של אלתרמן, ייתכן שאתה מבוגר ממנו בשנים, ואתה קורא את השיר הזה ואתה אומר, זהו מורי ורבי לשירה. והיו דוגמאות לזה לאורך ההיסטוריה של האומנות והספרות, שמי שהיו נחשבים בעמדה מסוימת, שהיא עמדה של כוח ושל בחירות, פתאום נתקלים באיזו יצירה של מי שלכאורה לא אמורים להיות מעליהם, והם עודים. ניצחוני בניי. הם עודים שעכשיו, מכוח המילים, מכוח החוכמה, לא מכוח ההגדרות החיצוניות, הם הפכו להיות התלמידים, והאחר הפך להיות המורה. וכשאנחנו מציינים את היורצייט של זאב קיציס, 233 שנים ללכתו מן העולם, אנחנו צריכים לדבר על העובדה שהוא הפך להיות תלמידו של הבעל שם טוב, והמלווה אחד מן הראשיים שלו, הוא נזכר תמיד לצידו בסיפורים, אבל הוא דמות שבמובן מסוים העביר אותה הבעל שם טוב מסכת איסורים מסוימת, והוא עשה את זה לעוד תלמידים שלו, כדי ללמוד. אני אתן דוגמה, סיפור חסידי שאני חושב שסיפרתי הוא בעבר. זה הסיפור החסידי על רבי זאב קיציס בערב ראש השנה. כדי לראות את מידת הקרבה של רבי זאב קיציס לבעל שם טוב, צריך לדעת שרבי זאב קיציס היה הבעל תוקע, כלומר מי שממונה לתקוע בשופר, בראש השנה, בבית הכנסת של הבעל שם טוב. המסורת אומרת שבעל התוקע צריך להיות איש כשר וישר, ואדם שכוונותיו ראויות, כדי שכל הזעקה שהוא מוציא משופרו יהיה ראוי לייצג את העדה. זו מסורת שיש לה יסודות גדולים, וידוע הסיפור על הסיפורים החסידיים, על האדמו"רים החסידיים שמחפשים לתפקיד הזה לאו דווקא את מי שהוא הכי מלומד, אלא את מי שיש לו איזושהי נקודה פנימית, איזשהו תואר פנימי, כזה שלא יסולה, לא בכל מיני פז ולא בדברים אחרים. והייתה פעם אחת שרק הכיתה הקרובה לבעל שם טוב, וצריך לזכור שבימי הבעל שם טוב זו הייתה כיתה קטנה של תלמידים, הסיפור הזה, התנועה הזאת הלכה והתרחבה רק אחר כך, מאוחר הרבה יותר, הקבוצה הקטנה התכנסה להתפלל יחד בראש השנה. והבעל שם טוב פונה לרבי זאב קיציס ואומר לו, אתה תהיה הבעל תוקע, אתה תתקע בשופר, ואני רוצה לתת לך פתק. ישנם בפתק הזה, ישנן כוונות. כוונות, ישנו מושג שבספרי ההלכה ובמסורת היהודית מדברים בו הרבה, זה המושג של תפילה בכוונה, כלומר האדם שעושה את השימוש היפהפה הזה, אני אומר יפהפה, כי אני תמיד מדגיש שהתפילה היהודית בראה גם את הספרות היהודית, ואת השירה היהודית בוודאי. אז כשהוא עושה את השימוש הזה במילים, הוא צריך לכוון. צריך גם לדעת את פירושן של המילים, ולכוון היטב להבין את הפירוש הזה, ויש מצרפים גם כל מיני כוונות מיוחדות, כלומר, המילה הזאת אתה צריך לנסות בתודעתך לייחד אותה לנושא מסוים, ובעולם הקבלי, בייחוד בקבלת הארי, תלמידי הארי, רבי יצחק לוריא, היה להם עניין של כוונות מסוימות, מעולמות תורת הנסתר שהם מצרפים לכל דבר, אז בעצם הבעל שם טוב אומר לו, אני כתבתי לך פה טקסט ייחודי של מחשבות וכוונות שאתה צריך לנסות כחוט השערה לקלוע אליהן בזמן התקיעה בשופר של ראש השנה, שזה הוא זמן שהמסורת עושה סביבו עניין שלם, רגע גדול שפותח שערי שמיים, אבל אני מבקש ממך שאת הכוונות הללו אתה תקרא רק רגע לפני, זאת אומרת ברגע האמת, ברגע האמת הוציא את הכוונות הללו ותעשה בהן שימוש. את הפתק, תפתח אותו רק ברגע האמת, תחכה, תמתין לרגע הנכון שתקרא מה אתה צריך לעשות ורק אז תתקע בשופר. ורבי זאב קיציס שומר בתיק התלית שלו את פתק הכוונות, והוא מחכה עד לראש השנה. מה שהוא לא יודע, זה שממש רגע לפני התקיעה בשופר, הבעל שם טוב הולך אל הטלית של רבי זאב קיציץ, וגונב משם את הפתק שהוא שם שם. שמי יודע, יכול להיות מאוד שהוא גם היה פתק ריק. ובא שעת התקיעה, וזאב קיציץ פותח את הטלית, לא מוצא את הפתק. והוא כמובן מצטער נורא, מתעצב, איך הצלחתי לאבד את הכוונות הקדושות של רבנו הבעל שם טוב, אוי אוי אוי, מה אני אעשה, אבל עכשיו זמן התקיעה ואין לי אלא לתקוע בשופר בלי הכוונות, אז בלב בוכה ורוח מדוכדכת, הוא תוקע בשופר, ואחרי שהוא תוקע, הבעל שם טוב בא אליו ואומר לו ש... הוא כיוון את כל המעשה הזה, הוא מספר לו שהוא גנב את הפתק, כי לב נשבר, לב שבור, מתוך עצבות, מתוך תאומות העצב של הנפש, יוצאת זעקה אמיתית יותר, תפילה אמיתית יותר, מאשר כל כוונה מלומדת. כלומר, הבעל שם טוב בא ללמד את רבי זאב קיציס סוד רוחני, צד אחד, או שהוא פשוט בא להביא אותו למצב הרוחני הנכון, למצב של בכי, למצב של עצב, והוא עשה מה שצריך כדי להביא אותו לשם. עכשיו, כשאתה קורא את הסיפור הזה, אתה יכול לומר, השיעור כאן הוא שיעור יפה, אבל אתה חושב על דמותו של רבי זאב קיציס, אדם בן גילו של הבעל שם טוב, הוא מבוגר ממנו, שהבעל שם טוב מביא, לפי חלק מהתיאורים שנוספו לאורך הדורות לסיפור הזה, מביא אותו לידי בכי, מביא אותו לידי צער עמוק, כדי אחר כך ללמד אותו שיעור, או להדגים דרכו איזשהו עיקרון חסידי. ואתה אומר, זה לימוד שיש בו מימד של תעלול, ותעלול יש בו גם, שהמילה הזאת מזכירה קצת התעללות. מה עושה הבעל שם טוב? אבל זה הסוד הגדול של הבעל שם טוב, שגם... היה נוהג עם תלמידיו על דרך הבדיחה, היה עושה דברים מסוימים שהם סוג של בדיחה מסוימת. כלומר, הוא היה רוצה ללמד אנשים משהו על דרך הבדיחה, על דרך הצחוק, ובדיחה זה לא רק שאתה צוחק, אלא לפעמים אתה הבדיחה. ורק אחר אתה מבין כמה לקחת את עצמך יותר מדי ברצינות, כמה נהגת בעצמך באופן מנופח. כלומר, זו שיטת הוראה כזאת ש... בא התלמיד עובר איזה חוויה, לפעמים היא חוויה קשה כדי ללמוד. זו שיטת הוראה שאפשר לכנותה שנויה במחלוקת. ורבי זאב קיציס חווה את הדבר הזה, ויש יותר מסיפור אחד שיש לו בו איזושהי תחושה כזאת, שהבעל שם טוב בעצם יודע מה יקרה לתלמידו, ובכל זאת הוא רוצה שהדבר יעבור על תלמידו. יש אמרו שהוא ממש... משתמש בכל מיני טריקים כדי ללמד אותו, ורבי זאב קיציס נשאר עם הבעל שם טוב אחרי הדבר הזה, כלומר הוא לא אומר איזה מין מורה זה, הוא השפיל אותי, אלא הוא אומר לא, הוא גרם לי לגעת באיזשהו יסוד עמוק של מציאות. זה מזכיר את הסיפור על הבעל שם טוב, שאחד מתלמידיו מצא את עצמו תקוע בליל שבת ביער, הוא לא הספיק להגיע, הייתה דרך חסומה, הסוסים והעגלה לא הספיקו להגיע למקומו של הבעל שם טוב באחד החגים, או באחת השבתות, ואותו אדם נשאר ביער לבד, כל השבת, ובמוצאי השבת הוא בא אל הבעל שם טוב בוכה, ואומר לבעל שם טוב, איזו שבת הייתה לי, רציתי לבוא אליך, ובמקום זה התפללתי לבד כל השבת ביער, והוא ממש בוכה. והבעל שם טוב אומר לו, אל תדאג, אתה העלית את כל תפילת העם שבשדות. ואני אומר, ואני ציטטתי שהבעל שם טוב אמר לאותו אדם שבכה כל השבת, והתפלל בבכי על השבת הנוראה שהייתה לו ישן ביער, במקום ליהנות, במחיצת חבריו, במחיצת מורו, במקום יישוב, מעוגן. אני אמרתי שהבעל שם טוב ניחם אותו ואמר לו, אתה העלית את תפילת העם שבשדות. כלומר, הייתה מהות, הייתה סיבה שאתה תתפלל ביער, היה בזה איזה סוד של חיבור לטבע. אני ציטטתי את הגרסה של מרטין בובר, זה דבר שסיפרתי אותו כאן בעבר. שבגרסה של מרטין בובר, הבעל שם טוב הוא המנחם. אבל בגרסה המקורית של הסיפור, כפי שמביא אותה גם פנחס שדה, הגרסה המקורית היא הרבה פחות פדגוגית. הבעל שם טוב צחק בפניו של אותו תלמיד ואמר לו, מה אתה בוכה? אתה העלית את תפילת העם שבשדות. איזה מין מורה זה? זה המורה שצוחק בפני תלמידו. הבעל שם טוב. שמלמד אותך לא לקחת את עצמך ברצינות, הוא מעביר אותך כל מיני התמוטטויות, וגורם לך להיות מעורער, כדי שתבין משהו על הערעור היסודי של המציאות. עצם זה שהבעל שם טוב בהתחלה היה נראה לתלמידים הגדולים שלו, לרבי זאב קיציס, שעליו אנחנו מדברים, כאיזה שוטה, ואחר כך הם לומדים שהוא חכם, אז פתאום משהו בהגדרות של חכם ושוטה מתערבב, ובכלל התלמיד מאבד את חשיבותו העצמית כדי לקבל חשיבות אחרת, חשיבות של רעיונות רוחניים. ואנחנו מדברים על רבי זאב קיציס, התלמיד החסידי הגדול, יש הרבה מתלמידיו של הבעל שם טוב, אבל אני רוצה לומר שהוא דמות התלמיד, שבמובן מסוים גם עברה מידו של הבעל שם טוב, גלגולים שונים ומשונים, ונותרה בתלמידותה. והוא איזשהו מודל לאיך יהיה תלמיד. והוא חבל בשרו את הטריקים של הבעל שם טוב, והבעל שם טוב תמיד שולח אותו לשם, שולח אותו לכאן, והוא הולך. והבעל שם טוב לא תמיד מגלה לו את פשר השליחות. הוא לא גלוי איתו לגמרי, כי הוא רוצה שהוא יחווה את הדבר. זה לימוד מתוך הבשרך שלך, דמך שלך, אתה תלמד. ורציתי לומר משהו על כך שהסיפורים, שאנחנו נוגעים בהם בקצרה, הסיפורים על רבי זאב קיציס, יש בהם תמה אחת נוספת, מלבד היותו התלמיד הגמור, שהמורה לפעמים כמעט עושה ממנו צחוק, כדי ללמד אותו מתוך הצחוק הזה, על מהותם של הדברים, יש אצלו גם צד עמוק של החמצה. החמצה. הסיפורים עליו הם סיפורים של החמצה. הנה כאן, הוחמצו הכוונות הגדולות, כך לפחות בחוויה שלו, הוא חווה משהו מוחמץ, משהו שהיה יכול לקרות ולא קרה. רק בסוף, אולי דברי הבעל שם טוב מנחמים אותו, אבל בליבו הוא חווה את תחושת ההחמצה, הציפייה לדבר מה וההחמצה. סיפור אחר ידוע עליו, שהוא באמת סיפור שהוא יותר מתחום האגדה. והנה, ראו, אנחנו מדברים פה כמעט על דמות ספרותית, שהייתה באמת, שצאצאיה כאן חיים ממש עמנו, שהשם שלה, ואומרים שהוא היה קרוי קיציץ על שם אמו, על השם שדומה, אז הוא הפך להיות שם משפחה ידוע בישראל העכשווית, אבל הוא כמעט דמות ספרותית, כי הוא דמות מן הסיפורים, מה שאנחנו יודעים עליה עולה מן הסיפורים, ויש לו סיפור ממש אגדי, שבמסגרתו, במסע שהוא ערך לארץ ישראל, מסע שלא צלח, דומה למסע הבעל שם טוב שלא צלח, הוא פעם אחת, כאשר הספינתו נטרפה, מצא את עצמו על איזה שהואי, ושם הוא מצא איזה זקן יהודי, באופן מפתיע, באי הזה, והוא לא ידע מי זה הזקן הזה, ואותו הזקן שאל אותו, מה שלומם של היהודים בארץ ישראל, ורבי זאב קיציס, באיזשהו הסך דעת כמעט, אומר לו שהקדוש ברוך הוא לא שכח, מה שלום היהודים לא בארץ ישראל, כי לארץ ישראל לא הגיע, מה שלום היהודים בגולה, מה שלום היהודים באוקראינה, מה שלום היהודים במז'יבוז'. ורבי זאב קיציס לא מייחס לשאלה הזאת חשיבות גדולה, הוא כבר רוצה להמשיך בדרכו, והוא אומר לו שהקדוש ברוך הוא לא שכח את היהודים, כלומר, הכל בסדר, נעזוב אותי עם השאלות שלך. כאשר המציאות במאה ה-18 של יהודים, היא לא ממש מציאות שלא שכחו אותנו, היא מציאות קשה, גם גוגי החסידות כותבים על זה, להפך, בשביל זה הם היו זקוקים לאיזושהי מהפכה רוחנית, מתוך הדלות, מתוך הקושי, מתוך האיסורים, איזושהי נקודת אחיזה רוחנית. וכשהוא חוזר בסופו של דבר, והגלגולים שלו לרבו הבעל שם טוב, ולא הצליח להגיע רבי זאב קיציס לארץ ישראל, הבעל שם טוב אומר לו שאותו זקן שנגלה אליו, היה בעצם, זו הייתה התגלות של אברהם אבינו, כן? זה לחלוטין נשמע לנו מופרך. זו הייתה התגלות של אברהם אבינו, ואילו הוא היה עונה לו באמת על מה מצבם של היהודים, אז אברהם אבינו היה שומע, היה מעלה את הדברים לאבינו שבשמיים, והייתה באה הגאולה. אבל מכיוון שהוא ענה לו תשובה סתמית, מעין גרסה של רבי זאב קיציס נו, הכל בסדר. אוקיי, באנגלית. אז אם, if everything's okay, אם הכל בסדר, אם הקדוש ברוך הוא לא שכח את היהודים בגולה, אז אין מה לעמול, ולא באה הגאולה. כלומר, זו ההחמצה האדירה של רבי זאב קיציס, שלא ענה את התשובה הנכונה. עכשיו, אני לא חושב שהסיפור הזה בא להעיד לנו דווקא על התגלויות אלוהיות, או על יכולות הראייה המיסטיות של הבעל שם טוב, אלא הוא בא לומר לנו משהו על דיבורו של האדם, שלא יראה באף מילה שלו מילה חסרת משמעות, ואף שאלה שהוא נשאל, גם אם זו שאלה מאדם פשוט, מאיזה זקן שאינך יודע מאיפה הוא, תנסה לכוון את עצמך. לענות תשובה של אמת. אבל שוב רואים בסיפור הזה את רבי זאב קיציס כמי שמונח בסיפור שבו הוא מחמיץ משהו. והוא מסיים אותו מבולבל, מה הייתי אמור לעשות, מה הייתי אמור ללמוד, אני הייתי אמור להביא את הגאולה. ישנו גם סיפור עליו שהוא מצא פעם איזשהו ספר עם סודות רוחניים נפלאים, ספר אבוד של רבי אברהם אבן עזרא. ובסופו של דבר הוא יגלה שהספר הזה נשרף, דווקא כשהוא רצה לשים עליו יד, כלומר, עוד החמצה, ספר מופלא שאולי היה יכול, באמצעות מה שהיה קורה מן הספר הזה, לעורר, לערוך כל מיני דברים נפלאים בעולם, והספר נשרף. יסוד ההחמצה. אני חושב שהעובדה שיש דמות כזאת, דמות שהחילה את דרכה כדמות של מנהיג והפכה לתלמיד, דמות שהמורה שלה מעביר אותה כל מיני מבחנים, דמות ש... מנת חלקה היא ההחמצה, זה דווקא שיעור. שהאדם בחייו, יש לו יסוד, זה השיעור, זה הלימוד שאנחנו צריכים ללמוד כתלמידי. יש יסוד קבוע של החמצה במציאות, ואתה מחמיץ הרבה מאוד הזדמנויות. אבל התשובה להחמצות הללו, במובן עמוק, היא לא השהות בתוכן, אלא היא הניסיון להבין ממה הן נבעו, או מה השיעור שאתה יכול ללמוד באמצעותן, ואולי הצמידות הזאת גם, בין הבעל שם טוב, לרבי זאב קיציס היא איזושהי אמירה על כך שבעולם רווי החמצות, ותחושה כללית שאתה מפספס, שאתה לא מכווה נכון, אתה צריך למצוא לעצמך מורה, ובמקרה של רבי זאב קיציס והבעל שם טוב זה גם שותף. העולם הוא עולם של החמצות, של תחושת פספוס עמוקה, אבל לפחות אנחנו הולכים בדרך הזאת, בעולם הזה, יחד. ב-233 שנים לפטירתו של רבי זאב קיציס האריך ימים מאוד, כלומר כשרבי נחמן מברסלב כבר היה התבגר, הבעל שם טוב כבר לא היה בחיים, אבל רבי זאב קיציס היה, זאת אומרת, ולא רבי נחמן צאצא של הבעל שם טוב, כלומר הוא היה בעיניו נציג של הדור של סבו הגדול. ורבי זאב קיציס מצד אחד נזכר בזכות הבעל שם טוב, מן הצד השני הוא התלמיד הנצחי. כמעט בכל הסיפורים שעוסקים בו הוא לא מופיע כדמות עצמאית, אלא הבעל שם טוב נכנס שם באיזשהו שלב, כאמור שולח אותו והוא בא. ואת אומר לעצמך, הנה אדם שלפי הסיפורים היה חכם גדול ומופלג, אבל הוא ייזכר בתור תלמיד. ובמובן מסוים נדמה מדמותו כפי שהיא מצוירת שהוא גם מתגאה בזה, וזה שיעור ענק בתרבות, כי כל שרלוק הולמס זקוק לדוקטור ווטסון. ובמובן מסוים כל נתן אלתרמן זקוק ליעקב אורלנד, וכל משה זקוק לאהרון, כן, לא כל, כל צמד כזה שהזכרתי שונה מן האחר, אבל כדי שגדולתו של מורה תתבטא, צריך להיות תלמיד שמוכן להיות תלמיד, ולא בעצם שואף להחליף את מורו מיד, או לחתור תחת מורו. יכול להיות שהתלמיד יקשה על מורו, אבל יקבל את היותו תלמיד, ואני חושב שמבחינה תרבותית, אנחנו לא חיים בתרבות שרגילה לזה, שמוכנה להכיר בזה, שאני תלמיד, והוא מורה. אני אומר את זה גם על עצמי. אתה אומר לעצמך, אני רוצה להיות המורה. וזה איזשהו שיעור שלפעמים אתה צריך לקבל את היותך תלמיד, לשאוב. וידוע הציטוט שאמר הבעל שם טוב על רבי זאב קיציס, שאין בינינו אלא חוט השערה. כלומר, אנחנו מאוד דומים וקרובים, דומים וקרובים בביוגרפיה שלנו, אנחנו דומים וקרובים בידע שלנו, אבל את חוט השערה הזה הוא לא יוכל לחצות לעולם. כלומר, זה אותו דבר עדין, אותה נקודה כמעט בלתי ניתנת למגע, שהופכת אדם אחד למנהיג גדול, ואת האחר רק לתלמידו. רבי זאב קיציס אמר על הבעל שם טוב, שהוא ידע את שיחת כל העולם, הוא ידע את כל השפות כולן, גם שיחת הצמחים וגם שיחת החיות. אני חושב שבזה הוא מבטא את התודעה לגבי הבעל שם טוב, שאולי הגדולה שלו היא שהוא לא היה בתחום אחד, הוא לא היה סתם עוד מלומד, אלא הוא ידע לאחד את הדברים. איך משהו בעולם הזה, איך איזושהי ראייה על העולם מצליחה לאחד בין הטבע לבעלי החיים, לבני האדם, לרעיונות הדתיים, למצוא איזו אחדות, אולי זה מה שהופך אדם למורה, לא רק הידע. מורה הוא לא ידען, אלא מי שיודע לייצר מן הידע איזשהו סיפור כולל על העולם כולו ועל המעשים כולם. אנחנו מסיימים את המסע שלנו רבי זאב קיציס, חותמים אותו, אנחנו נחתום אותו עם הביצוע של הכנר היהודי-אמריקני המופלא, אייזיק שטרן, שגם יום פטירתו פחות או יותר בתקופת הזמן שבה אנחנו נמצאים, מבצע את בעל, את החלק הראשון של היצירה בעל שם של המלחין היהודי-אמריקאי, ארנסט בלוך, בעל שם, ש... כמובן שכשחושבים על בעל שם בתרבות היהודית, חושבים על הבעל שם טוב. זה הבעל שם שחושבים עליו. ואני אסיים את המסע שלנו אחרי רבי זאב קיציס, עם שיר של אבות ישורון, שגם הוא כידוע גדל במשפחה חסידית, עזב אותה. האריך ימים, זה אחד השירים מסוף ימיו, האריך ימים כמו רבי זאב קיציס. והשיר הזה מזכיר לי את רבי זאב קיציס, שבמובנים מסוימים בסיפורים שלו נדמה כמי שהולך מגשש קצת בחשיכה ורוצה לראות אור, הוא מוצא אולי איזשהו ניצוץ קטן של אור בעזרת מורו הבעל שם טוב. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה, להצטרף לעמוד שלנו, לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, הגרסה המקוצרת, הגרסה המלאה עם השירים, שזה חשוב מאוד, באתר וביישומון כאן. ועכשיו, סעו בשקט, מתוך ספרו האחרון של אבות ישורון. שערים תאורים, שימרו עליי, לבל ילוו אותי בתוך ארון יחיד, אלא בורא נפשות, כפי שזה היה בילדות, שקמתי בשחר, בשחר נטלתי ידיים, והאמנתי כי פקוחים אף אפיי.